קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים את השבוע בימי ראשון עם שיעור של הרב בנימין תבורי, סדרה בנושאי שוטים, שוטים מודרניים, בעלי השוט ונושאי השוט. הרב תבורי.
אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים על שאלות ותשובות מ-120. עד כה עסקנו ברבנים הראשיים בארץ ישראל, מי הרב קוק עד הרב אונטרמן. היום נעסוק בממלא מקומו של הרב אונטרמן, הרב שלמה גורן. הרב שלמה גורן נורד בחוץ לארץ ב-1917, עלה לארץ כשהיה ילד קטן, והיה ידוע בצעירותו כעילוי, למד בישיבת חברון, ושם, בתקופת לימודו בירושלים, הוא התקשר מאוד לגדולי התורה בירושלים באותו זמן, והוא היה הולך מאחד לשני לדבר איתו בלימוד. בזמן שהוא היה צעיר, התגייס לצהל ולחם במלחמות מערכות ישראל. הוציא ספרים יחסית בגיל מאוד מאוד צעיר. כתב ספר על ענייני קודשים, נזר הקודש, לפני שהיה בן 20. כתב ספר על ענייני מקוואות, שערי טהרה, ממש בצעירותו. בזמן שהקימו צבא הגנה לישראל, הרבנים הראשיים המליצו עליו שישרת כרב ראשי בצהר. היה אמיץ מאוד בהרבה תחומים, גם פשוט בגבורה בצבא, במסירות נפש למען תפקידים מסוימים, וגם מבחינת עוצמה הלכתית ופסיקה היה אמיץ מאוד. אנחנו כבר ראינו ודנו קצת באחד מהשוטים שלו, שהוא כתב בקשר לנשות הרוגים בכפר עציון, שהוא ניסה להדפיס קונטרס, להתיר אותם מהמצב של עיגון, והוא שלח את הקונטרס לרב הרצוג, ודנו על זה בזמן שדיברנו על הרב הרצוג. הוא גם עסק בענייני עגונות, ומפורסמים הדברים בזמן שהדקר והאילת נעלמו, והוא היה צריך להתיר את העגונות מאותם האנשים. בכלל, הרב גורן עסק מאוד בתחומים טכנולוגיים, שאלות מודרניות, ובפרט בעניינים שקשורים לצבא. יש לו ספרים רבים בתחומים שונים מאוד. היום הוועד להוציא הספרים שלו, הוציא ספרים עם ספרים על מועדים. הרבה מזה היו נכתבים במאמרים שהוא הדפיס בביטאון צבאי, מחניים. יש לו ספר על ענייני רפואה ורפואה בהלכה. יש לו ספר אחר על פילוסופיה, תורת הפילוסופיה. ספר אחר על פרשנות בחומש. אנחנו נדון היום בשוטים שלו. יש ספר גם כן שיצא לא מזמן, עם תשובות של הרב גורן, אבל התשובות האלה הן תשובות קצרות ודי קשורות לשאלות רגילות ששואלים רבנים בזמן הזה. אבל יש לו ספרים לפני כן, שלושה ספרים, שלושה כרכים, שאלות ותשובות משיב מלחמה. הספרים האלה נכתבו כרב ראשי בצהל, כאחד שהיה צריך לבנות מערכה שלמה שבני תורה יכולים לשרת בצהר. בן אדם שהיה צריך לבנות מערכה צבאית כדי לדאוג לכך שהצבא באופן עקרוני ישמור על כללי הלכה. ספרו הראשון, או ליתר דיוק, הכרך הראשון של משיב מלחמה, עוסק בתחומים שונים. בין התחומים, הוא עוסק במאמר שלם על מוסר המלחמה. בזמן שאנחנו מדברים על מלחמה, וגם השם של הספר משיב מלחמה, אנחנו מכירים את הביטוי מלחמה בקשר למלחמתה של תורה. הגמרא דורשת על הפסוק על כן יאמר בספר מלחמות השם, והגמרא מדברת על מושג של מלחמה של תורה, ובני אדם שלומדים ומנצחים זה את זה בהלכה אפילו נקראים אויבים, אבל בסופו של דבר כתוב על כן יאמר בספר מלחמות השם את והיב בסופה, והגמרא דורשת את והיב כמו אוהב, שבסוף נעשים אוהבים זה לזה. אז במשך הדורות, בזמן שדיברנו על מלחמה, דיברנו על מלחמה של תורה. הרב זבין, באחד מן המאמרים שלו בספר לתורה ולמועדים, עומד על ההבדל בין פשט לרמז בתורה. יש דברים שהם לכאורה פשוטו של מקרא, ויש דברים שהם רמוזים בתורה. הרב זבן העיר שלפעמים מדורות שונים או בדורות שונים, מה שפעם היה רמז, היום הוא הופך להיות פשט. מה שפעם אחת היה פשט, היום הופך להיות רמז. ודוגמה לכך הוא מוציא בעצם המושג של מלחמה. כתוב בתורה, בתחילת פרשת כי תצא, כי תצא למלחמה על אויביך. ונתנו השם לוקח בידיך. כאן הקדוש ברוך הוא אומר, במידה שתצא למלחמה, יש כאילו הבטחה מהקדוש ברוך הוא, שאתה יכול לנצח. במה מדובר? אומר הרב זבין, בכל הדורות, במשך הרבה שנים של היסטוריה של עם ישראל, מה היה המלחמה שהבינו שזה הפשט בחומש? הרי לא היה לנו צבא. אין מושג של מלחמה. אין מושג של כיבוש, השתלטות על אחרים. אז מה כן הכוונה? אז הרב זבן הסביר שהפשט בחומש, כי תצא למלחמה, וכך תמצא בהרבה ספרים, שתצא למלחמה על אויביך, הכוונה שבן אדם יוצא במלחמה נגד יצא הרע. ונתנו השם לוקח בידיך, הקדוש ברוך הוא מאפשר לו, נותן לו יצר הטוב, נותן לו תורת תבלין, שיכולה להתגבר על יצר הרע. אבל במשך כל הדורות, אמנם זה היה פשט, אבל עדיין היה רמז, כי תצא למלחמה פשוטו כמשמעו, שיום אחד יש צבא ויש מלחמה ויש... הקדוש ברוך הוא נותן את האויב בידיך, פשוטו כמשמעו. וזה, אבל בתקופת עם ישראל, ברוב הזמן של עם ישראל, ברוב ההיסטוריה של עם ישראל, זה היה רמז, זה לא היה פשט. עכשיו, המצב השתנה. והיום הפשט בחומש, כי תצא למלחמה על אויביך, זה ממש תרגום מילולי, שיוצאים למלחמה נגד אויב פיזי. וזה הפשט. אבל מה הרמז? עדיין יש רמז שיש מלחמה תמידית נגד יצר הרע והקדוש ברוך הוא וכו' וכו'. היום, בזמן שיש ספר בשם משיב מלחמה, הספר הזה אמנם יש בו גם מלחמתה של תורה, יש גם ויכוחים, בירורים הלכתיים, למדנות עמוקה, אבל יש גם הדרכה לכללי המלחמה. ולכן, בכמה חלקים, כמה שערים של הספר, הרב גורן דן במבט על הלכה של מלחמה בכלל. השער הראשון הוא שער שעוסק לא כספר של שוטים קלאסי, אלא מוסר הלחימה לא הלכה, והמטרה היא שחיילי צהל ועם ישראל בכלל יבין מה זה מוסר מלחמה ואיך צריכים להתייחס למלחמה. תחום שני שעוסק בו הרב גורן בספר הזה, זה לחימה בשבת, גם כן מחקר הלכתי על לחימה בשבת לאור המקורות, ואם כן צריכים לדון גם בשאלות מעשיות שמתעוררות בשבת. שער אחר בספר הזה עוסק בענייני חשמל וענייני תקשורת. מצד אחד, חשמל הייתה שאלה שדנו בה אחרונים רבים, ידועים דברי החזון איש, שבכל פתיחת מאגר חשמל יש מאגר חשמל, יש איסור מדורייתא שבונה, וידועים מהדברים שגדולי ישראל התווכחו על זה, הרב שלמה זלמן כתב על זה הספר מיוחד גם כן בצעירותו, הרב גורן בספר הזה ובעוד מקומות מראה את שליטתו במושג החשמל, איך פועל החשמל, וגם שליטתו בהלכה כדי לפסוק שאלות הלכיות שקשורות לחשמל. ענייני תקשורת בצבא היו חיוניים מאוד. כל השאלות של רמקול, של כתיבה בשבת, של רדיו בשבת, של טלפון בשבת, כל השאלות האלה התעוררו בצבא מבחינות ביטחוניות, וגם כאן היו צריכים קודם כל לנתח את המציאות, להבין היטב את המציאות, מה זה בדיוק רדיו, מה זה בדיוק טלפון, איזה שאלות הלכתיות יש, ואיך אפשר להתגבר עליהם, וכמובן, איך זה מתקשר לשמירת הביטחון בצהר. אנחנו נעסוק בכמה דוגמאות של כל שער בפני עצמו. בשאלה של מוסר מלחמה, הרב גורן רצה להוכיח שקודם כל אין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא על מפלתן של ראשי אומות העולם. אמנם צריכים לצאת למלחמה, אבל כואב הלב שצריכים להפיל, להרוג אפילו ראשי הגויים. והוא מביא כמה וכמה מקורות לכך, אחד מהם פסוק בירמיה שמצוטט בסנהדרין דף צדיק עמוד ב', שם כתוב, ונהפכו כל הפנים לירקון. שואלת הגמרא, מה פירוש המשפט? אמר רבי יוחנן, פמליה שמעלה, פמליה שמעתה. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא, הללו מעשה ידיי והללו מעשה ידיי, איך אעבוד אלה מפני אלה? רש"י מפרש, הקדוש ברוך הוא מצטער בעצמו כיולדה, ואומר, בשעה שמעביר העובדי כוכבים מפני, העובדי כוכבים מפני ישראל, איך אעביד אלה מפני אלה? אם כן, הרב דיבר באופן תיאורטי על מצב של שמחה או הרגשה איך בן אדם צריך לצאת לצבא. וכמובן, בתור מוסר מלחמה זה מאוד חשוב. אבל מזה הוא בא לידי מסקנה הלכתית. והשאלה שהיא לצערנו אקטואלית מראשית הקמת המדינה עד היום הזה, זאת היא שאלה לפגוע באוכלוסייה בלתי לוחמת. אומר הרב גורן, בוודאי שיש מצוות לחימה, ויש מטרה לא להרוג, אם אפשר להציל בלי להרוג, אבל הוא אומר, ודאי שאסור לפגוע בנשים וילדים שאינם משתתפים במלחמה. לכאורה, יש מקור שאומר להרוג את כולם. אני לא מדבר על מלחמת מצווה שאין בזמן הזה, שעליה נאמר לא תחיה כל נשמה. הרי זה מדובר בשבעת העממים שכבר עבד זכרם. אבל לכאורה יש עוד מקום. הגמרא מביאה במסכת סופרים. הטוב שבעובדי כוכבים בשעת מלחמה הרוג. תוספות בעבודה זרה מביא את הדעה הזאת. מביא את זה כדעה בירושלמי. אמנם בירושלמי שלנו הרב גורן הזכיר שזה לא נמצא בירושלמי של הדפוס, אבל בדפוס ונציה כן נשאר. כאשר שבמצרים הרוג, ותוספות מביא הטוב שבעקום בשעת מלחמה הרוג. ורשי מביא את זה בחומש. על הפסוק שבתחילת בשלח, שפרו אסר את רכבו, ויאסור את רכבו ותעמול לקח עמו, רשי שואל, מהיכן היו הבהמות הללו? פרו עשה רכב שלם, מאיפה יש לו רכב? הרי כתוב, וימות כל מקנה מצרים. אלא מה? נשארו, אולי נשאר מקנה של עם ישראל, אבל כתוב, וגם מקננו ילך עמנו. אז ממילא, איך היו, היה רכב, איך היה בקר? הרי כולם מתו. של המצרים מתו, ושל בני ישראל הלכו. אומר רשי, והמקור לזה זה שם במסכת סופרים או בירושלמי, מהיירי את דבר השם. הרי כתוב, היירי את דבר השם, אחרי שמשה איים שיהרגו את כל המקנה, היירי את דבר השם הניס את עבדה ואת מקנהו. הם ברחו, החביאו את עצמם, החביאו את המקנה, אז אלה שנשארו. מה רואים מכאן? אפילו מי שירא את דבר השם, בסופו של דבר, המקנה שלו, הוא זה שפרו לקח. אז אומר רבי שמעון, מכאן היה אומר רבי שמעון, כאשר שבמצרים הרוג. והזכרתי שמסכת סופרים הטוב שבעקום הרוג. הרב גורן הסביר את המאמר הזה, ואמר, שברור שהכוונה היא למצב של לחימה בזמן שיש סכנה. הרי מדובר על וירדפו מצרים אחריהם, אבל חס ושלום אין הכוונה שמותר להורגם בשעה שאינם נלחמים בנו ואינם מהווים עבורנו סכנה. אמנם זה בא ללמד אותנו שיש, צריכים להיזהר מפניהם, לא לתת אמון אפילו באנשים שנקראים הירי את דבר השם, בשעת מלחמה מאוד צריכים להיזהר, אבל אין בזה שום עילה, כך בלשונו של הרב גורן, אין בזה שום עילה או אסמכת או היתר כלשהו, להרוג אפילו בשעת מלחמה, מי שאינו נלחם בפועל נגדנו, וגם לא את אויבינו, כאשר אינם מהווים סכנה עבורנו. הרב גורן כך פסק, אבל האמת, יש מקום לדון בשולחן ערוך, בסימן קנ"ח, מביאים את לשון הרמב״ם, הרמב״ם מופיע בהלכות רוצח ושמירת נפש, שברמב״ם כתוב, אבל הגויים שאין בינינו ובינם מלחמה, אין מסביבים להם המיטה, דילגתי כמה מילים, אבל הגויים שאין בינינו ובינם מלחמה, אין מסביבים להם המיטה. בזמן ש... כך נלמד את הרמב״ם, האם הכוונה שאסור לעשות את זה? האם הכוונה שאין חיוב לעשות את זה? בזמן שכתוב הגויים שאין בינינו ובינם מלחמה, הכוונה לכל הגויים אין בינינו מלחמה? אולי בזמן שיש מלחמה, זה נקרא, כל אחד נמצא במצב של גויים שיש בינינו מלחמה. אם לדין, יש מקום להתווכח לצד זה, לצד זה, הרב שבתאי כהן, השח, והתז, שם מתווכחים בקשר לדין הזה, בתנאי מלחמה, לא בתנאי מלחמה, היתר, איסור וכו'. אבל ראינו את העוצמה של הרב גורן, שפסק בצורה חד משמעית, וקבע כללים למוסר צבא הגנה לישראל בתחום הזה. נעסוק בדיון בתחום שהוא קשור ללחימה בשבת. כמובן, יש לערוך מחקר שלם על ההיסטוריה של עם ישראל, איך התייחסו למלחמה בשבת, והרב גורן אכן עשה את זאת. אבל מן השאלות שאלו למעשה, יש כמה שאלות כאן שהן גם כן קצת פיקנטיות, וגם כן שאלות שמדינת ישראל צריכה להתייחס אליהן, והרב גורן היה מהראשונים שעסק ופסק בתחומים האלה. למשל, שאלו אותו אנשי הגה, הם נשלחו לאבטח פעולות בשבת, אבל לפעמים נשלחו אף לבטח פעולה שכרוכה בחילול שבת. למשל, נניח שיש משחק כדורגל בשבת, ושמה אמנם זקוקים לשמירה וביטחון, אבל כל העסק הזה מבוסס על חילול שבת. קודם כל, האם מותר לבטח אירוע כזה? האם יש בזה מסייע ידי עוברי עבירה? ושאלה עוד יותר קריטית, האם איש הגה או חייל יכול לחלל שבת כדי לשמור על דבר כזה, על אירוע כזה? כאן הדיון הוא יחסית קצר, ובוודאי שהשאלה יש בה דיון אמביוולנטי מסוים, משום שוודאי לא רוצים, אף אחד לא רוצה לעודד את החילול שבת. מצד שני, כשיש מצב שיש חילול שבת, שיש סכנת נפשות בפנינו, אז קשה מאוד להגיד שנפקיר את המקום הזה בלי ביטחון. אם באמת היינו נמנעים מביטחון, וממילא כל העסק היה בטל, אולי לכאורה זה דבר טוב, זה דבר רצוי. הרב גורן פסק, כל עוד שיש מחבלים, כל עוד שיש חבלנים שפעילים נגד היהודים והמדינה, אז כל המדינה נחשבת כעיר שיושבת על ספר. ולכן, אם מגיע שבת, ואנחנו יודעים שיהיה אירוע כזה, ויש חשש לאיזה פעולת אויב, מצווה לעשות הכל כדי לסכל אפשרות של פגיעה בחיי אדם. אמנם הרב גורן קצת מסתייג, ואומר מאוד קשה מבחינה מצפונית להתיר חילול שבת. מבחינה הלכתית, הוא אמר שאפשר לפסוק הלכה קרה ויבשה, שמותר וחייבים לבטח אירוע כזה, ואף לחלל שבת כשיש מידה צורך לכך. אבל מבחינה מצפונית, הוא אומר שקשה מאוד להתיר או להכריח יהודים שהם שומרי תורה ומצווה לחלל שבת מן התורה לצורך בידור של האחרים. לכן הוא מאוד ממליץ שמפקדי הגה, כל אחד שמופקד על ביטחון בערים, ידרוש מבחינה ביטחונית לבטל את כל הערים האלה. שלא ייתכן שנכפה על חיילים שהם שומרי שבת להגיע למקום כזה. מצד אחד רואים כאן עוצמה הלכתית, שהרב גורן בסופו של דבר מתיר להגיע לאותו מקום, אפילו אם זה כרוך בחילול שבת. מצד שני, עד כמה שיכולים לנצל ממצב כזה, ולשמור על ביטחון המדינה, אבל לא לגרום או לא לעודד אפילו שום צעד של חילול שבת. אחד מן השאלות שהעסיקה את הרב בענייני שבת, הייתה שאלה של כיבוי שריפות במחנה צבאי. קודם כל, כמו בכל שאלה כזאת, צריכים לברר מה בדיוק הבעיה ההלכתית שכרוכה בכיבוי שריפות. עצם הכיבוי, לכאורה, נחשב מלאכה שאינה צריכה לגופה. הרי, מה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה? אני עושה פעולה, אבל אני לא רוצה את התוצאה. התוצאה החיובית לא מעניינת אותי. אני מסלק משהו. דוגמה קלאסית, אחד שמוציא מת מבית פרטי. הוא מוציא את המת מרשות היחיד לרשות הרבים. בזמן שהוא מוציא אותו, הוא לא רוצה את המת בחוץ, הוא פשוט לא רוצה את המת בפנים. זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. לכאורה אנחנו פוסקים שמלאכה שאין צריכה לגופה, יש בה איסור דרבנן. אמנם יש מחלוקת בגמרא, ואולי אפילו מחלוקת בפוסקים, אנחנו פוסקים שמלאכה שאין צריכה לגופה זה אסור מדרבנן. עכשיו, לחבות שריפה, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אתה לא רוצה את התוצאה, אתה לא רוצה שתהיה שריפה, אז אתה מונע את השריפה על ידי כיבוי. לכן, לכאורה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אם כן, היה מקום לפסוק, שוודאי לצורך פיקוח נפש מותר לחבות שריפה. השאלה, כשיש צורך ממוני, או צורך ביטחוני, לחבות שריפה, הרי הכל כאן מדובר רק באיסור דרבנן. אבל אנחנו יודעים שההלכה בסיסית אוסרת כיבוי שריפה אפילו לצורך הצלת ביתו. ובאמת זה דבר קצת תמוה. הר"ן, הרב גורן מביא, הר"ן במסכת שבת שואל, למה באמת אסור לכבות שריפה בשבת? הרי זה רק איסור דרבנן. ולהציל את הבית שלו, למה אי אפשר? אומר הר"ן, שאני כיבוי. כיוון דאם היה צריך לגופו, היה אסור מן התורה. אין הכל בקיאים לחלוק בין מלאכה צריכה לגופה לבין הצריכה. ולכן חכמים אסרו אפילו במקום הפסד. אם כן, לפי הר"ן, אנחנו מתירים כיבוי שריפה רק לצורך פיקוח נפש. אבל לא לצורך ממוני, למרות שיש בזה רק איסור דרבנן. וההלכה מובאת באחרונים, הבית יוסף והמשנה ברורה דן בזה באריכות. שהיום באמת נוהגים ברוב הארצות לכבות שריפות בשבת. אבל למה? הרי אנחנו אמרנו שאסור לכבות שריפה אפילו לצורך ממון. אומרים האחרונים, וכך בבית יוסף, וכך נפסק, שבערים שלנו, במקומות שלנו, שיש הרבה בתים, השריפה עלולה להגיע ממקום למקום, ויש חשש שבאחד מן הבתים יש מצב של פיקוח נפש. דהיינו שההתר של כיבוי שריפה מותר רק לצורך פיקוח נפש, ולא לצורך ממוני. בקיאותו של הרב גורן, הוא מביא דעת המרדכי, שמקילה אפילו מי שמפסיד ממון. והוא מביא דעה שמובאת במרדכי. יש מרבותינו שאמרו, שאסור לכבות ממון, לכבות שריפה אפילו לצורך ממון, מחדש, שם, השיטה הזאת במרדכי מחדשת, שזה לפי שיטתו של רבי יהודה, שמחייב מלאכה שאינה צריכה לגופה. אבל הרי אנחנו פוסקים כרב שמעון, שמלאכה שאינה צריכה לגופה זה פטור, דהיינו שזה אסור רק מדרבנן. אז אומרת הדעה הזאת במרדכי, כל כיבוי הווי מלאכה שאינה צריכה לגופה. הלכך שרי אפילו בשבת במקום עיבוד ממון. אז מצאנו דעה להקל, אמנם דעה אחת במרדכי, שבכלל היום מותר לכבות דליקה, שריפה משום ממון. כאן הרב גורן נוקט עמדה שהיא הולכת לאורך כל הספרים שלו, וכלל שמנחה את הפסיקה בצער. ואני מצטט, כבר נתפאר אצלנו כמה פעמים שביטחון צהל ומחנותיו דינו כפיקוח נפש. כל שמותר לעשות בשבת למען פיקוח נפש, מותר לעשותו למען ביטחון צהל ומתקניו. ולכן, המסקנה מדברי הרב גורן, שאם פרצה דליקה במחנה, אפילו אם אין חשש סכנה, לא לחיי אדם, לא לתחמושת, לא לחומר נפץ, אבל עלולה להזיק למתקן עצמו משרת את הצבא, מותר לחבות את הדליקה בכל אמצעי כיבוי הכימיים, בכל דבר שאין בו משום חילול שבת מן התורה. יש מקום שמסמכים חשובים, ביטחוניים, ייעלמו. גם זה יתיר הרב גורן לחבות את השריפה בתנאי מחנה. בזמן שלומדים את הספר משיב מלחמה, רואים הרבה פסקים חשובים מאוד לצהל, אבל יש לציין שהספרים האלה נכתבו רק לענייני צבא וביטחון. למשל, השימוש ברמקול שהרב גורן הרחיב וביאר, הסביר בידע איך פועל הרמקול, מה האיסורים להשתמש ברמקול, ואיך הוא התיר באוניות וכדומה שימוש ברמקול, גרמו לכך שאנשים אמרו, הרב גורן התיר את הרמקול בשבת. וכמובן, הזכרתי שהפסיקה הזאת נועדה אך ורק לצורכי ביטחון בצבא. בספר תרומת הגורן באמת יש התייחסות לזה שאנשים מחוץ לארץ פנו לרב גורן ושאלו אותו האם באמת אפשר לסמוך על ההתר שלו ברמקול. והוא שם כותב בשום פנים באופן לא. כל מה שהוא פסק זה ענייני צבא וביטחון. הספרים האלה הם ממש צעד ענקי בפסיקה מודרנית בצבא בזמן הזה.